החלק הראשון לגבי כבר כל ההרצאות ראינו, נדמה שגם עברנו פה על קטע של עולה הזה מבבל עד שעשה כסולות נקייה. כן, דיברנו על זה. כן, אוקיי, טוב, עכשיו הגמרא ממשיכה. אני מדבר פה לדף הבא, פה בדף עין עמוד א', הגמרא מדברת פה, אני מדבר פה על הקטעים הלכתיים, היא מדברת פה בהרחבה על ענייני היוחסין למיניהם, את כל הסוגיות שלהם, גם מעמד הפסולים, גם החזקה וגם גם דיני יחסי הכהנים. ואז היא מתבאת את הפסוק בספר עזרא, גם נחמיה למען האמת. פסוק כך: ואילו העולים מתן מלח, תל חרשה, כרוב, עדן, אימר, שמות של מקומות, ולא יוכלו להגיד בית אבותם וזרם אם מישראל הם. זאת אומרת, לא ברור הם יהודים או גויים, אתם מישהו בני תערובות כאלו. אוקיי, בני דליה, בני טוביה, בני נקודה, 652, ובני הכהנים, בני חביה, בני הקוץ, בני ברזילי, אשר לקח למדוד ברזל גידי אישה ויקרא שמם. אלה ביקשו כתבה מתייחסים ולא נמצאו, ויגואלו מן הכהונה. טוב, הנושא הזה נדון פה קצת במהלכתית, בפרק שבי כתובות, יש סוגיות הרבה יותר ארוכות על זה. עכשיו כבר עוברת פה לקטע הגדתי. אלה עולים מתל מלח, תל חרשה, כרוב, עדן וכולי, ואימר, תל מלח אלו בני אדם שדומים מעשיהם למעשה סדום, שנהפכה לתל מלח. תל חרשה זה שקורא אבא ואמא משתיקה אותו, מה שנקרא שטוקי בהלכה. ויוכלו להגיד בית אבותם וזרם ישראל הם, זו הסופי שנאסף מן השוק. כרוב אדון ואימר, אמר ביבר, אמר בבאו, נקודותיים, אמר אדון, אני אמרתי, יהיו ישראל לפני חשבים ככרוב, והם שמו עצמם כנמר. יקדם, אמר בבאו, אמר אדון, אבי שעשו עצמם כנמר, הן חושבים לפניי ככרוב. כרוב פה הכוונה, לא הצמח, או לא ראש כרוב, הכוונה הכרובים מעל הארון הברית. אוקיי, בואו נתחיל פה נתחיל פה קודם כל מהנקודה, מהתשתית פה, ואז נעבור לפרטים. א', חז"ל דורשים פה את שמות המקומות. כאילו זה בפני עצמו מעניין אותם. עכשיו, אולי פה כדאי להוסיף עוד משפט אחד. יש לנו כמובן מדרש רבה, ויש לנו אגדתות ומפוך הש"ס. מדרש רבה ברמה זו אחרת, תפקידו פרשני. כמובן, אפשר ללמוד מדרש רבה המון תובנות על החיים. בראש ובראשונה, הוא בא לפרש את הפסוקים. הוא ערוך לסדר הפסוקים, הוא מעוניין להסביר לי את הפסוק, לא בדרך של פשט, בדרך של דרש. וזה חשוב להדגיש שדרש היא מתודה פרשנית, היא לא פשט, אבל היא בהחלט מתודה פרשנית. מתודה פרשנית עם הנחות יסוד מסוימות, עם גישה מסוימת, עם מטרות ומגמות מסוימות. זאת אומרת, אם אדם קורא בראשית רבה, הוא יצא עם תמונה פרשנית ואיזו תפיסה כוללת של האבות. ושל, לא רק של אהבות, גם אדם כבר יקרא את בראשית רבה בצורה מסודרת ושיטתית, גם יצא במשהו אחרת, איך חז"ל חושבים גם על עמדותיהם של חז"ל, אבל גם איך הם רואים את הפסוקים כעוסקים בטבע האדם. זאת אומרת, אם אדם ילמד את המדרשים, המדרשים כל הזמן רוצים לדעת למה יש מאבקים, למה יש חטאים, למה דברים מתרחשים בצורה שמתרחשו, אז זה יוביל אותו גם לאמירות, גם פרשניות, גם האמירות על החיים שהתנ"ך דרך הפריזמה המדרשית וכן הלאה. אז יש המגמה כמו פרשנית, וזו נקודה שמאוד חשוב להדגיש אותה. כשאני בא ואומר זה פשט וזה דרש, זה לא בשפה העממית, נכון? אז פשט זה נכון, דרש זה לא נכון. פשט זה צמוד למשמעות הפשוטה של הביטוי, דרש זה רחוק מהטקסט וממילא לא נכון. כן, כפי שהבדיחה המפורסמת אומרת, פשט זה מה שאני אומר, דרש זה מה שאתה אומר. זה בעצם נתפס פשוט כנכון לא נכון. זה לא כך. הדרש יש לו הנחות יסוד טקסטואליות. אשר הוא גם לא סותר את הפשט. ברובד א' קוראים את זה בפשט, ברובד ב' בדרש, אבל זה כאמור לא, זה לא בא, אשר לפעמים במצבים מסוימים, אז הדרש גם מתאמר להיות פשט. ניקח דוגמה שקופץ לראש, הרמב"ן מאוד התלבט למה התורה כל כך מריחה בבארות של יצחק. כאילו, זו שדרמת, מאבקים על מים, אז הרמב"ן אומר שם הוא אומר את זה במילים האלה מפורשות, הוא אומר, זה לא יכול להיות שהתורה תקדיש כל כך הרבה מקום לכמה סכסוכי הורים שם. אז בעל כוחנו, הפשט אומר שהדרש הוא הפשט. זאת אומרת שחייב להיות איזה משמעות סמלית. הסמל, או האמת, היה מדרשית שהבארות כנגד בתי המקדש, במקרה הזה הוא פשוט הפשט. אבל זה דוגמה נדירה. בדרך כלל הטקסט מקיים ברמות שונות. וברמות השונות הללו, הדרש הוא באמת אמירה פרשנית. היא לא אמירה, זה לא איזה משהו רחוב. זה פשוט מתודה מסוג מסוג אחר. עכשיו, זו נקודה שהיא חשובה ביותר מרת להדגשה. וממילא מרת, זה גם לא נכון לומר, פשט זה נכון, דרש זה לא נכון. אלא זה פשט הוא בכיוון מסוים, עם הנחות מסוימות. דרש הוא בהנחה אחרת. זה יכול להיות גם לגבי מדרשי הלכה, לא רק מדרשי אגדה. מישהו שאל אותי היום לגבי הדרשות שמדפדל, הן עובדות, מערכת ההנחות שונה ממערכת ההנחות של הקריאה הפשוטה בית הכנסת, אבל הן עובדות עם מערכת ההנחות. האמת זה גם כי יש, נגיד, לאורך הדורות תמיד היה אמת, אבל בימינו זה מאוד בולט, לפחות בחוגים מסוימים, שמי שישב פה שחלם, אני מניח, שפשט, כאילו מעדירים ומנסים את הפשט, על חשבון הדרש. אתן לכם דוגמה הכי בולטת. חומש מאוד פופולרי היום זה תורת חיים. זה בעצם בא על חשבון מקורות גדולות. מה בעצם ההבדל בין תורת חיים מקורות גדולות? יש בשם רש"י, רמב"ן, ספורנו וכו'. זה מאוד פשוט. את הפירושים במקורות גדולות שיותר דרשניים מיסטיים באופיים, זאת אומרת, דבר פשוטה את הכלי יקר והאורח חיים הקדוש, הוציאו את הפירושים המיסטיים, במקום הכניסו פשטנים ספרדיים. את הרד"ק, את רס"ג, את וכדומה. ובעצם, תורת חיים זה במקורות גדולות, אבל שבו במקורות זה גיוון מסוים בין ויש שם, וכל גדול משקף את מה שרצו במאה ה-16-17, אז או חיים קצת אחר כך, אבל והוציאו אותם והחליפו בעצם, החליפו את אור החיים ואת הכלי יקר, שאחד הוא מקובע ושני הוא דרשן נקרא לזה, החליפו אותם בפירושים יותר דרך הפשט. זה לא הביטוי היחידי, אבל זה ביטוי אחד. אוקיי, עכשיו יש אגדות, הן לא באות בצורה שיטתית את כמובן את הפסוקים, אז לפעמים הם אולי גם כן יודעים תובנות פסוקים. פה יש כבר יותר לגיטימציה, זה גם נקרא לזה תובנות על החיים שמסתמשים קצת בפסוקים כאסמכתאות. אז אני לא בדקתי שיטתי, וברור שחלק מהדרשות פה הם גם במגמה פרשנית, אבל זה אולי פחות בצורה מובהקת. המדרש רבה, זאת, או מדרשי ההלכה למיניהם, זאת מדיניות מוצהרת, מוצהרת ומובלע. כאן, זה מתובנות תוך כדי שימוש גם בפסוקים. חובה, נחזור עכשיו לפסוק הזה פה. המדרש בא לדרוש את שמות המקומות. עכשיו, יש כמה מקומות שהמדרש רבה אומר מפורשות שהוא תומך בקריאה, אמת, הוא דורש שמות ומקומות. זו נקודה ששוב פעם היא שווה קצת הרחבה. אחת נקודת המוצא של המדרש, או שאגדת אם תרצו, בעיקר כך שהמדרש, המדרש כשמו כן, הוא דורש. ומה פירוש? בין היתר הוא קורא קריאה מאוד חמורה את הטקסט, אבל גם הוא קורא את הטקסט קריאה ספרותית. מה פירוש קריאה ספרותית? פירוש קריאה ספרותית. יש איזשהו פער מסוים בין, קריאה, בין אמת היסטורית לאמת ספרותית, או בין קריאה היסטורית לקריאה ספרותית. כך דוגמה, אמת, מבחינה ספרותית, ברויה למעלה מיכל. מיכל, היא מחכה לך למעלה.
מה?
ברויה מחכה לך למעלה. מבחינה ספרותית, אז אם הם הולכים לסרט, ופתאום השמיים קודרים, וענני גשם ככה נהיים יותר ויותר, ויש הרבה רוח והרבה עלים עפים באוויר, משהו מפחיד או רע אמור, או מאיים אמור לקרות. לעומת זאת, אם הציפורים מצייצות, ויש באמת סימה לבנה מתנפנפת ברוח, והכל ככה ממנוחות, משהו טוב הולך לקרות, וכולי. נזכרתי את זה כבר כמה פעמים, אבל תדאגו את זה, זה נכון. בדיקנס, כל דבר טוב קורה בכפר, וכל דבר רע קורה בעיר. כמעט תמיד, זה בדוק. ולמה? כי מראש, בעצם מה זה, מה עושה סופר? הוא בונה עולמות. אז הוא מתמרן אותם מראש, איך שהוא מעוניין בהם. אז אם זה בלילה או ביער, יש פורקן יצרים, אם זה ביום, בעיר, אז דברים הם הרבה יותר נשלטים, וכן הלאה וכן הלאה. אז אם אדם הוא, מאוד ככה יצירתי, פורה, היו הרבה ילדים, אם הוא לומד זאת, מצומק, וכן הלאה, אז בטח הוא עקר וכדומה. כמו מציאות זה לא ככה. זאת אומרת, אנשים יצירתיות מדהימה מרת, והם עריריים, כי יש להם בעיית פוריות ביולוגית, ואנשים חסרי מאוב וחסרי דמיון, ויש להם תריסר ילדים, אפשר חס ושלום טרגדיה ביום שטוף שמש, ויכול להיות חתונה מת, או נס אדיר ביום גשום וסוער, אמת, אין שום זיקה בהיסטוריה. או, אני אתן תכף דוגמה של המיטה פעם נתן. אם בסרט או בספר בן אדם מגיע הביתה ואין לו מפתח, אז אתה אומר, וואו, הוא לא מחובר למה שקורה בפנים, הוא איבד את הקשר, את הזיקה, וכולי. אם אני, לעומת זאת, אם אני בא הביתה ואני בלי מפתח, זאת אומרת, מיהלתי בבוקר, באמת, לא זכרתי ששאלתי את מפתח בחדר שינה במקום המטבח, וכן הלאה וכן הלאה. המדרש מתייחס לתנך כקריאה ספרותית. הוא לא אומר זה לא קרה, אבל הקדוש הוא יכול לדאוג, הקדוש הוא יכול לביים שזה קרה, אבל זה קרה, הקריאה היא קריאה ספרותית. ולכן המדרש אומר, אז למשל המדרש יאמר, למשל מחלון וחיליון ידרשו את השמות שלהם, כי יש איזה משמעות, יש איזה משמעות ספרותית.
אבל קראו להם מחלון וכליון?
מה?
קראו להם מחלון וכליון?
אני אומר, בשביל לומר מה שאמרתי כרגע, זה בהחלט ייתכן שכן. הקדוש ברוך הוא דאג לזה, כאילו הבמאי בשמיים גם יכול לדאוג לזה שזה גם קרה בפועל. כמו שבמאי בסרט או בתיאטרון, יכול לדאוג שהשחקן יזיז את השמות. הדברים לא סותרים בכלל. עכשיו, המדרש יאמר על מחלון וחיליון, יש עוד כמה דוגמאות, המדרש רבה יאמר, דורשים שמות. כנ"ל הוא גם יאמר שדורשים מקומות. וירדפם עד חובה אשר ישמו לדמשק, אז דורשים את זה. לא באמת אומרים, במקרה לג'אבל ההוא קראו חובה, או לכפר הזה מרת, היה חיובת חובה. זה, קראו לזה, יכול מאוד שקראו לזה חובה, אבל המדוע שלי שזה לא מקרי. קראו לזה חובה בגלל שעתיד עבור יהיו שם בעיות. וכן הלאה וכן הלאה. ועכשיו זה מה שקורה גם פה. עכשיו פה אנחנו ניקח את הפסוק הזה. אז לא רק שדורשים שמות, יש פה גם איזה קטע מסוים בפשט. הפסוק הזה, אל עולים מתל מלח, בספר עזרא, הוא פרק ב', פסוק נון ת'. זאת אומרת שיהיו שם 57 פסוקים קודם, חוץ מפסוק הפתיחה, 57 פסוקים עם שמות של בני אדם. דוגמה, בני ויצאי, 327, בני יהודה וכו', בני גיבר וכו' וכו' וכו'. בשום מקום לא מוזכר השם שלהם. כי במשך 57 הפסוקים הראשונים, רק יש שמות של בני אדם בלי שמות של מקומות. פסוק פתאום נ"ט, אז יש פתאום שם של מקום. אז למדרש זאת הרמה להנחתה. אם אף פעם לא מדברים, אז יש פה בעיה בפשט. למה פתאום פה השם המקום נהיה משמעותי? והיות שהמדרש חושב ששמות המקומות הם לא מקריים, אז כמובן זה מתבקש עכשיו לחטט פנימה ולא להגיד במקרה מרת הם באו מהאזור הזה. בדרך הפשט, לא היינו יודעים יותר גיאוגרפיה מקראית של בבל בעת ההיא, והיה הרבה יותר אינפורמציה דמוגרפית סוציולוגית, יכול להיות שגם בפשט יכול לעשות משהו יפה, אבל זה שאמר במידה רבה נאבד בערפל סמיך שהעבר. אז המדרש בונה דרך הספרות, נתנו דרך השמות. אוקיי, ואז הוא מתחיל כך. ואלו העולים מתל מלח, תל מלח, בני אדם, אז כמה מלח. עכשיו פה כמה אני יכול לדרוש מלח, או נגיד לא הייתי, אילו הבין הטעם. הייתי רוצה לדרוש תל מלח. אז שתי אסוציאציות קופצות לראש, נדמה לי לפחות. א', אסוציאציה של ברית מלך עולם, זאת אומרת שהקורבנות, והאסוציאציה השנייה, גופרית המלך, שריפה כל ארצה וכו'. עכשיו, היות שהחבר'ה אלו הם בעייתיים, ואין הם, לו היה להם כתב ייחוס, הייתי אומר, אלו בני אדם שנאמנים כמו מלך ו... ושמרו שמרו אמונים וזכו לברית מלך. היות שהם לא יודעים שום דבר, והם, אין להם כתבי ייחוס, אז כאן ההפך, שהם באים מאיזו שממה. עכשיו, יכול גם, ניתן גם, כסף אותה פה מה הסיבה, מה מסובב. יכול גם לחשוב שעובדה שבאים מקום חרב, זה בפני עצמו אולי, בואי שמתפן מלח זה מקום חרב, זה גם יכול לגרום לבעיית היוחסין. להבדיל בשואה, הלכו ליבוד המון כתבי ייחוס גם, כן, לא רע. בעניית הדברים שהלכו ליבוד בשואה, אומרת, בני אדם בראש ובראשונה, וחידושי תורה, וחפצי יהודאיקה, וגם כתבי ייחוס. בכל מקום, אז ככה, חזד דורשים את זה. תל מלח, אל בני אדם שדומים מעשיהם למעשה סדום, שנבחר לתל מלח. אז ממילא בסדום היו הרבה בעיות, אחת מהם אומר פה רש"י זה עריות. שוב בגלי עריות, דכתיב, רואים וחטאים, רואים גופם וחטאים עם המונם, ואומרים פרק חלק, דמחי לאיתת דחברי ומפילה, הרי ממזירים מגבי ישראל. בקיצור אומרת, בסדום, הסדום בעצם הייתה חברה אגוצנטרית. ככה מעט גם חזר מתארים, אסמך הפסוקים מחזקאל בעיקר. יש את החברה אגוצנטרית. החברה אגוצנטרית, אז גם אשת איש, הם חשודים על אשת איש. בחברה שבו קודם מכבד את הזולת ומכבד את האוטונומיה ואת האישות של הזולת, אז הוא נזהר באשת איש כמובן. בחברה שמחפשים רק תענוג ולא דופקים חשבון אף אחד, בחברה אגוצנטרית, אז מתבטא בממונות, אז מתבטא גם כן בעריות. ולכן את החשודים, כפי שראה שמי שמנה בסהדרין, חשודים על העריות. אז תמיד בן אדם שמעשיהם דומים למעשה סדום, מחירות, מה שבכך חשוב פה שבעצם מאשימים אותם. זה לא במקרה אנשים מסכנים, כמו אמרתי קודם, שבמקרה עבד הם כתב הייחוס, מסכנים שכתבי ייחוסיהם עבדו ועכשיו הם שם מחיר כבום, הם לא אשמים ובכל זאת הם עכשיו מופרשים, אלא בעצם שורש הבעיה הייתה במציאות חברתית נתונה. תל חרשה, יש אבא ואמא משתיקתו, בחירות, אותו דבר, חברה שבה ענייני, נמר, זה חברה שאין בה מחויבות, בעצם זה מקום שבו הגברים אינם מרגישים מחויבות כלפי, כלפי, כלפי הילדים, זאת אומרת, הגבר בא ואחרי זה עוזב את האישה לבדה, משאיר אותה אם חד הורית מבלי אחריות, וממילא אומרת, זה גם עליית הבעיה, זה גם יוצא בעיות של יחסים חוץ מהבעיות החברתיות האחרות. והשלישית, יוכלו בית אבותם, זו הסופי שנסף מן השוק. אוקיי, עכשיו השאלה מעניינת פה, מעבר לעובדה שמהמקומות אפשר לדעת שזה אופי החברה, השאלה מעניינת מה החברה האלו עושים בעלייה ארצה. איזה כבר מה לא שואלת, אבל זה אור, אולי זה בהמשך השתי שעות הבאות. הרי לא כולם עולים ארצה, באים איזשהו קבוצות מסוימות. עכשיו נכון, חד ספר זר מתחיל, פשוט אחד לקורש מלך פרס, לכל דבר השם פי ירמיה, העיר השם את רוח קורש מלך פרס, ועבר כל חום אחותו וגם במכתב למור, כמו קורש מלך פרס, כמו חות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים, וכדאי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה, מי בכם מקומו יהיה קו עמו ויעל ירושלים אשר ביהודה, ויבן בית השם אלוקי ישראל, הוא האלוקים אשר בירושלים. וכל הנשאר מקום מקומות אשר הוא גר שם ינשאו אנשי מקום בחסר ובזהב וברכוש ובבהמה, מדבר בית אלוקים אשר בירושלים. ויקום ראשי אבות יהודה ובנימין והכהנים והלווים לכל עיר אלוקים את רוחו לעלות לבנות בית השם של ירושלים בכל סביבותיהם, חזקו בהם בכרי חסד ובזהב ובחוש ובבימה ובמגדנות, לבד הכל יתנדב. אחר כך יש פה עוד כמה פסוקים, עוד חמישה פסוקים. אחר כך אלו בני המדינה העולים בשביל הגאולה, החבר'ה אלו של תל מלח ותל חרשה, הם גם כן מאלו שעיר השם את רוחם, הם אלו שנענו לקריאה הנשגבה והמרוממת לעלות, לבנות כל העיר, כל הדרוחות, הם חלוצים את מיטב הנוער שהולך ארצה כחלוץ לפני המחנה לבנות את המקדש וכולי, או הם מגיעים כי עזרה בכוח מעלה אותם בגלל בעיות של יוחסין. הרי מה שקרה לפני שבועיים בעמוד הקודם, עזרה צריך לשים עלו מבבל, וגמר אומרת שם, אמר בלעזר, לא לעזר מבבל שעשה סולות נקייה, איתו הבא עם העלו מאליהם, רב אמר העלו. אז הם אני בעצם רואה את החבר'ה האלו עולים בעל כוחם, את מה עזרה אמרת, בכוח הוציא אותם מבבל, בעצם לא נתנו להם אישור מגורים בבבל, אם אלה הם נעצו לעלות לישראל, להיות תחת פיקוח של בית הדין הגדול וכדומה, או שנראה אותם כחלק מהעיר השם, העיר את רוחם וכולי. ואז בעצם הם, יש להם בעיות, מצד אחד יש להם בעיות דתיות, בעיות של צניות ובעיות של עריות, מצד שני הם אלו שעולים, עולים ארצה לבנות את ה... באמת, יישב את הארץ, לבנות את המקדש וכולי. לא, קשה פה, מאוד קשה לדעת. אני ניקח ששתי עוד שתי בגמרא בהקשר הזה. כרוב אדון ואימר, אמר באבאו, אמר אדון, אני אמרתי בישראל לפני חשבים כי כרוב, נשאר שם כנמר. יש לו ביקורת חריפה בקבוצה הזאת. לא ברור ביקורת לפני העלייה או ביקורת גם אחרי העלייה. בעצם הם חבר'ה, נמר פה נתפס כ... בעצם זה לא דווקא נמר, זה כל חיה ביער שהיא לא שומעת שאין לבן או בת זוג קבוע. זאת אומרת, אני אמרתי, קוקו, והן כמו נמר, וברשי, כנמר, כחיה זו שאינה מקפדת בזוג חברתה. עכשיו, איקדה אמרי, אמר הבאו, אמר אדון, אבי, שאתם עושים כנמר, חושב לפניי ככרוב. אז פה מה, בדיוק ההפך. האם זה עוד אמירה מהסוג, ישראל שאמת, הם בנים אמת, גם אם חתו בנים, בין חתו בין לא חתו, בין כך ובין כך קוראים בנים, שמת, הם נועפים, בגלי הריות וכו'. בכל זאת נאמר פה, למרות שהם לא עושים שום דבר, הם מנהגים כמו חיות, כמו, הם לא עושים חשבון אף אחד, מנהגים כמו... ואף פיכם, מה אפשר לעשות? ישראל הם בנים למקום, קדוש ברוך הוא אוהב את בניו, ולמרות כל, כל הבעיות ההתנהגות, בכל זאת ישראל הם בנים למקום, כאילו, בין כך ובין כך קוראים בנים, גם בזמן שלא עושים אותו של מקום, או שזה נאמר בגלל שהם עולים ארצה. זאת אומרת, אמנם יש להם את החיירות, אבל יש להם גם זכויות, והזכויות הללו הן זכויות של, שמצטרפים פה, והקדוש ברוך הוא העיר את רוחם, למרות מעמדם. כשדעת, כל השאלה הזאת היא, מעבר לעניין שם בפרשנות התנכית, ומעבר לעניין העקרוני, בעצם כי יש פה שאלה עקרונית, איך להתייחס לאדם או לקבוצה שדברים מסוימים הם מאוד מאוד נאמנים ומאוד מאוד נאמנים, מסירות נפש ומתרשים בדברים אחרים, הם רחוקים מאוד מכל התנהגות נורמטיבית מבחינה יהודית. השאלה היא חשובה כשעצמה, היא גם מאוד רלוונטית, כי זה קצת משקף את מה שקרה בציונות במאה השנים האחרונות. כאילו, אפשר לומר על הרבה מהעלייה החילונית, שבצד אחד הייתה הרבה מאוד מסירות נפש, וכשדים ישבו בגולה, והיו עדיין שקועים בגולה ולא רצו לעלות, והם באו ומת, וחיו גם כן בתנאים קשים, ובמסירות נפש, ו... מת לארץ ותוך כדי מרת קשיים מרובים. מצד שני, מת, היו הרבה מאוד דברים מכאן דתית שקשה מאוד לקבל. אז איך אמת, צריכים מהשאלה פה, איך להתייחס לקבוצות הללו בזמן עזרה, הן גם משליחות גם על מציאות חיינו. אפשר בעצם לומר, אם נעשה דברים על השולחן בצורה קצת יותר חזיתית, נקודת הוויכוח המרכזית בין הציונות הדתית לבין העולם החרדי במידה לא מבוטלת עוברת דרך הסוגיה הזאת. באמת, אני אסביר את כוונתי. למה לבוא ולשאול את הציונות? תיאורטית, אני לא יכול להגיד שהוא בכלל שואל פעילות אנושית בהיסטוריה, אבל זה לא יהדות. ביהדות אדם פועל בהיסטוריה. יהושע בן נון, דוד המלך, ביהדות לא באים ואומרים את כמו להבדיל בדתות המזרח, שאולם הזה לא מעניין אותנו. אלא באים ואומרים, אתה צריך פעיל בהיסטוריה, צריך פעיל במדע, וצריך לתקן עולם, לא טוב רע, לשבת יצרה, אז מדוע להתנגד? אז יש תפיסה, טיפה, תפיסה שמנסה לעשות משהו ביניים, תפיסה שבאה ואומרת, כל זה נכון עד הגלות. ברגע שהתחיל הגלות, אז עם ישראל הוצא חוצה מההיסטוריה, נאמר לו לשבת בצד, לקח פסק זמן, כי הוא קיבל כרטיס אדום מן ההיסטוריה, עכשיו מחכה משיח. זה באמת התפיסה של שלושה שבועות. שהיות, שהייתה גלות וחורבן, בבל יובר ושם יהיו, עד יום פוקדי. אז באמת, באים ואומרים, בזמן הגלות אסור להיות מעורב בהיסטוריה. אלא צריך להיות בפסק זמן היסטורי. אבל זו, עד כמה שאני מזהה, זו תפיסה של מיעוט. תפיסת, בעולם החרדי תפיסת מיעוט. תפיסה של סאטמר, פחות או יותר. בעולם החרדי לא בדווקא את נושאי האידיאולוגיה הזאת, אלא הטענה אחרת. הטענה היא, אפשר להתפעיל בהיסטוריה, בתנאי שעובדים עם אנשים שומרי תורה ומצוות. החיבור והשיתוף לקבוצה שאינה שומרת תורה ומצוות היא מאוד בעייתית. רק לסבר את האוזן, זה לא עיקר נקודה. אבני נזר כותב בתשובה שמצוות יישוב הארץ נוהגת בזמן הזה כמובן, אבל אם אדם יבוא ארצה ופה יחלל שבת ויעשה עבירות, עדיף שישב בחוץ לארץ, כי מצד יישוב הארץ עבוד את הארץ על דני התורה והמצוות. אז מי שבא לפה והוא מרגיז את הקדוש, אז יותר גרוע להרגיז את הקדוש הוא בארץ מאשר להרגיז אותו בחוץ לארץ. ויש הדבר הזה סימוכים ברמב"ן ובפסוקים למיניהם. אז אחרי, אבל מעבר לבעיה הפרטית שמצאתי מצוות יישוב הארץ, נקודה היותר משמעותית היא שיתוף הפעולה ההיסטורי. אם אתה בא, יש קצת השאלה איך אני דן את היחידים או איך אני דן את הקבוצה. מעבר לכך יש שאלה אם אני פועל ביחד איתם, הם פועלים למטרות אחרות. אז הנקודה הזאת בעצם, אני חושב במשתי הנקודות הללו, נחלקו תשומת הדתית והחרדי. וצריך להבין, אילו שתי תפיסות יש להם מה לומר. זה לא, אילו בטוח צודקים, אילו בטוח טועים. אלא בשתי תפיסות יש טיעונים משמעותיים או ביסוס, וזאת החלטה עקרונית אסטרטגית שהתשומת הדתית קיבלה. גם לשתף פעולה, כי ברגע שמשתף פעולה אז אתה מכוון לכבוד שמיים, אבל השותף שלך מתכוון לא לכבוד שמיים. אז מי אומר שאתה יכול לשתף איתו פעולה? בסופו של דבר הוא לוקח את זה למקום אחר לגמרי מזה שאתה מעוניין לקחת את זה. אתה רואה מלווית הגאולה ומלכות שמיים, והוא אומר כוחי ועוצם ידי, למי זה כיף ההישג? שנית, יש, זו השאלה הקריטית. העולם החרדי אומר, יש איזו שיתוף פעולה, כי הם מושכים את זה, כיוון מסוים. הכיוון הזה הוא לא כיוון דתי, ומצוות דתית בעצם אמרה, אפשר לעשות שיתוף פעולה עד גבול מסוים. כאילו, מותר לשתף פעולה, למרות שהמטרות הסופיות שונות, מותר לשתף. או, זה ניסוח אחד, יש גם ניסוחים נוספים בתוך הצוות הדתית, אבל בכל מקרה, בגדול אמרו, מותר לשתף פעולה עם אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות. שאחרת היא איך אתה מתייחס להם. זאת אומרת, אם אתה בא ומוקיר ומכבד את מאמציהם ומעשיהם, או שאתה בא ואומר, חייב כרת וכולי וכולי. פה הגמרא, זה ביצוע צד שלנו, וכאמור קשה בדיוק לשחזר ודאות, זה קצת מסוכן תמיד לעשות, כאילו כל הקש, אם אתה לא מכיר שתי החברות, לפני ולפנים, תמיד מסוכן טיפה להקיש. מה פיכם את הדמיונות, מאוד משמעותיים. פה אני משוב, אני לא משוכנע עם הגמרא. הגמרא מביאה פה שתי דרכי התייחסות. אחת אומרת, למרות שעושים מעשים נוראים, אבל הקדוש ברוך הוא מחשיב אותה. אז כמובן, אני לא יודע אם זו תפיסה כללית של בנים אתם אשר לוקחם, והבן תמיד אהוב ורצוי, או שזו תפיסה שמדברת על על כך ש הם רוצים מעשים נוראים, אבל בגלל שהם עלו ארצה ובנו ורצו את המקדש והצטרפו וכולי, בגלל זה הם כך. יש כמובן את השנייה, כמובן שאני רציתי להחשיב אותם, איזה אכזבה ואיזה, זאת אומרת, רציתי לבנות אותם, רציתי לעשות אותם גדולים וכמו כרוב, אבל הם פישלו ואני מאוכזב. טוב, אוקיי, עכשיו, אני לא רוצה להיכנס פה לשער ספר עזרא מלחמיה, יש מקבילות רבות עם הרבה מאוד חומר למחשבה בין מציאותנו ומציאותם, הרבה אנשים דיברו על זה כמו של מזדמנויות שונות, זה הרבה חומר למחשבה, גם לגבי המשך, מה קורה בסופם וכולי. טוב, עכשיו נעבור כאן הלאה. אמר רבא בר חנא, כל נושא אישה שאינה הוגנת לו, מעלה לב הכתוב כאילו חרשו, חרשו פעם ראשון לחרוש, לא חרש, אלא חרשו כל העולם כולו הוא זו מלך. שאל העולים ייתן מלך תל חרשה. עכשיו, אז פה עושים במדרשה, תל מלך תל חרשה. מה הרעיון של לחרוש ולזרוע מלח? חרישה כמובן היא פעולה קשה ביותר. הם חרשו לא עם טרקטורים ומנועים אימתניים. אלא חרשו במקרה הטוב עם בהמות, כמו אפשר לראות פה מדי פעם עדיין. החרישה אומרת, היא נתפסת כעבודה קשה, וכל מטרתה היא לא עכשיו, היא אומרת, היא סך הכל אני חורש בשביל לזרוע, בשביל לגדל, בשביל לקצור, בשביל לטחון, בשביל ללוש ובשביל לאפות וכו'. אז אתה משקיע פה את כל המאמצים האלו, את כל החרישה שכמובן היא מחה קשה ביותר, ואז במקום ויש לך יש לך פוטנציאל עצום. בעצם את השלב הכי קשה עשית, את השלב הקשה ביותר של לשבור את הקרקע ולהכין אותו, שהוא השלב הכי כפוי טובה, הכי ראשוני והכי קשה, את זה עשית כהוגן. עכשיו אתה בא ובמקום להכניס שם זרעים עם כוח חיים, עם ויטליות, אני צריך עכשיו לטבע לעשות את רוב העבודה, אתה צריך כמובן לנקש ולהדור וכו', אבל בעצם כבר הכוח הבסיסי פה יהיה כוח של הטבע. במקום את כל הדינמיקה הזאת להיכנס, להצליח לך דגן, תירוש, יצר, במקום זה לשם שם מלח. אז כל העבודה הזאת, מה שאני אומרים, מה ששם בימינו, פול גז בנוטרון. בסופו של דבר צריך עבודה קשה וזהה, וכלום. זאת אומרת, לא צמח שם, אחרי כל העבודה הזאת לא הצמחת כלום. אני יכול במקום זה לשכב בטן גב וקבל את התוצאה בלי כל העבודה. שהוא כל נושא אישה שינה הוגנת לו. גם נישואין זה ככה. הנישואין זה פעולה משמעותית ביותר. דורשת הכנה. זאת אומרת, אדם לא סתם מתחתן. זאת אומרת, מה תתחתן? הוא צריך להכין את עצמו מבחינה אישית, מבחינה נפשית, כלכלית במידה ידועה. וכרגע לא משנה אמת אם מדבר על העולם המודרני והצורך להכנות נפשיות ואישיות, אם מדבר על חברות מסורתיות עם דרכי שידוך אחרות. בכל חברה שהיא, אמת, חתונה דורשת הרבה הכנה. ודבר בימינו, זה דבר שמה בכך להתחתן. זה דורך איזו בשלות נפשית. נכונות תיפתח לאחרת, אם נדבר באמת כרגע על מה זה בעצם חתונה, הדבר המרכזי זה נכונות לפתוח את האישיות, את הנשמה, לפני בן אדם אחר. אתה בעצם צריך לחשוף את האישיות שלך, הרי כל אחד מאיתנו במידה ידועה מחזיק את האישיות שלו סגור. אומרת, אז יש אדם יותר פתוח, יש אדם יותר מופנם, יש יותר מסתגר, יש יותר שופע. אבל כל אחד מחזיק המון המון מהאישיות שלו בתוך ליבו פנימה. כל מיני דברים, בין דברים, כל אחד יש הרבה סודות כמוסים, הרבה פינות, בין עם אפלות, בין עם מוארות, שלא משתף עם אחרים. אדם לא משתף אחרים לחלומות, להבדיל בבסטיות שלו. אדם לא משתף אחרים בהרבה מאוד דברים. שומר אותם, נוצר אותם, אם נוצר בליבו פנימה. עכשיו, ענת התחתן, הוא צריך לשתף. הוא צריך לשתף בדיוק בנקודות האלו. אז יש גישות שונות, האם צריך לשתף ב-100%, או שגם אחרי שמתחתנים נשארים איזשהם פינות פרטיות. אבל ברור שהניסויים דורש היכולת להיפתח ולשתף אחר. עכשיו, בשביל האגדת הזאת זה כמו לחרוש. מה זה לחרוש? זה לפתוח את הקרקע. קרקע סגורה, ואתה צריך עכשיו לבוא, להפוך אותה, לרפות ולפתוח, כמעט שזה יכול לקלוט. בשביל נישואין, אתה צריך לפתוח את עצמך. אתה צריך גם את היכולת לקלוט אישיות אחרת. אתה צריך מסוגל לקלוט את הנשמה של הזולת, להכיל, להבין, לתמוך. אמת, לשתף, דו צדדי, וזה בעצם לא הכי קשה. כל האמת, זה גם הקושי של למצוא בת זוג, זה לא אמת, זה לא רק למצוא מי שמתאימה, זה גם, גם אם אתה רוצה מי שמתאימה, זה צריך לדעת להיפתח ו... להיות נכון ליכולת הזאת להיפתח ו... ולתת את השיתוף הזה. אז פה אדם פתח את עצמו והכין את עצמו וחשף את מה שבתוכו. בשביל מה? בשביל אישה שאינה הוגנת. אז זה כמו, זה כמו לחרוש, אחרי זה לתת דבר שאינו הוגן. במקום לצאת מזה חיים, במקום לצאת מזה יצירה ובריאה אדירה ומרשימה, יוצא במקום זה חס ושלום חורבן. אז פה מדובר בעיות של יוחסין, לפחות ככה רש"י מסביר את זה, אישה שאינה הוגנת שהייחוס לא בסדר, פסולה לו. אפשר גם לקחת את זה לכיוון לא של יוחסין, אפשר גם לקחת את זה לכיוון נפשי, דתי, חינוכי. בסופו של דבר זוגיות או נישואין אמורים לבנות בית משותף, עם ערכים משותפים, עם, עם כיוון משותף, עם, וכן הלאה. ובעצם אדם בוחר בת זוג, או אישה בוחרת בן זוג, בכדי שביחד יבנו בניין הדייד. בניין הדייד זה גם להוליד, אבל לא רק להוליד, זה גם להוליד ולחנך ולגדל, ו... ואז, ואז מה שקורה פה אומרת, הוא בעצם, אם זה בצורה אחרת, אדם מפקיד את חינוך ילדיו בידי אשתו, ואישה מפקידה את חינוך בניה בידי בעלה. ואז כמובן הוא עושה פה את כל ההכנות, ואז הוא מכניס אישה שאינה הוגנת, אז הוא לא, אז או שיוליד פסולים, אנחנו מדברים פה על בית היוחסין, או שהיא תגדל אותם למטרות, או ל... בקו חינוכי שהוא לא מסכים איתו, או סתם ככה ההתפתחות האישית שהזוג ייתקע וייעצר, כי במקום לקחת במקומות נכונים היא תעצור אותו, במקום להעצים אז זה יעצור. אז חלק, כל נושא אישה שאינה הוגנת, כתוב כאילו חרשו מתוחש את כל העולם וזרוע מלח וכו'. אמר רב אבא ועד אמר רב כנסי אישה לשם ממון הרי הבנים שלה מהוגנים שם השם בגדו כי בנים זרים יולד את פסוק בהושע. עכשיו פה כמובן חז"ל מניחים שאדם לא אמור להתחתן בשביל ממון אלא הוא התחתן בשביל אישה מרת שקע החיים והבל היופי, נקרא שקע החיים והבל היופי, שקע הממון והבל הכסף, הוא מתחתה, אישה יראת השם היא תתעלל, והוא מתחתה עם אישה שתעצים אותו מבחינה אישית, תעזור לו מבחינת יכולותיו, היכולותיו הנפשיים, הדתיים, התורניים וכן הלאה. שאם נושא שם ממון, בעצם מה הוא עושה? אז זה רק שהוא מראה שכסף יותר חשוב לו מדברים אחרים. הוא גם בדבר אחר. הוא בעצם מראה שהוא רואה את הזולת ככלי להשגת המטרות שלו. הוא לא רואה... אם אדם רואה את הזולת כבן אדם כמוהו, כי אהבתי לך כמוך, הוא רואה את הזולת כתף נפשי. אני נשמה ואת נשמה. אני מרד... אני מכיר ומוריך אותך בתור מי שאת, האישיות שלך, הנשמה שלך, הערכים שלך. או שהוא רואה את הזולת כמו כהוא במרכז וכל העולם לא נברא לשרת אותו. אז גם את הנישואין הוא מתחתן לשם מטרות חיצוניות. אז הוא בעצם רואה את הזולת ככלי. אז מה הפלא שיהיו לבנים שהם מאורגנים? כי אם האבא משדר לכולם, משדר צריך אגוצנטרי, ונצא לאחרים לטובתו, אז גם הילדים יצאו כאלו. גם הילדים ישאו מה טובתם, הם לא ישאלו איך יכולים לעזור לחברה, איך יתרום לחברה, או איך יכול לעזור לאבא שלי, ואיך אני יכול, אם אבא שלי חלש, או מסכן, או זקן, איך אני יכול לטפל בו ולעזור לו. הם ישאלו את עצמם, לא, מה, לא, איך אני יכול לעזור אבא שלי, אבא שלי יכול לסייע בידי, להשיג את המטרות שלי, ו... פה אם האבא ככה מתנהג כלפי האמא, אז מה הפלא שהילדים אחרי זה ידאגו כך? ולכן, כנושא אישה שיממון, הרבנים שלהם מוגנים שם השם בגדו, כי בנים זרים יולדו, ופה החזה מניחים. מי שבוגד, בוגד אורך החזית. אמרת, הבגידה הזאת היא לא מסתיימת אך ורק כאילו במקרה הספציפי הזה. אם יש לך לחיים זה שכולם משרתים אותי, אז זה נכון בעבודה, זה נכון בקהילה, זה נכון בנישואין, זה נכון בילדים, זה וכולי. פשוט מה ממון פלט, אתה מודל מה, אתה יוכל עם חדש לתחיקים, זה משך הפסוק שם, פשוט מה חלקו ולא חלקה, אתם יודעים מה על חלקיהם, בשם התאומה, לזדן מובד, אתם יודעים מה חדש. מה, מה עם מה? שמה בערך ביצחק, חדש, חודש נכנס וחודש יוצא, וממונם עבד. אוקיי, ומאים האחרונה, מה ומנונה, כל נושא אישה שאינה הוגנת לו, אליהו כופתו, ראה שיתומם פה משה הקוט אותו, והקדוש הוא רוצאו. כי הוא בעצם אליהו הוא השליח בית דין והקדוש ברוך הוא המלכה מרת ותן על כולם. עכשיו זה בגלל שמת בין היתר כי הדבר הזה לא ניתן לבית דין כמובן, אז באמת רק הקדוש ברוך הוא יודע מה קורה בתוך ליבו של אדם פנימה ו... או מה קורה שם מבחינת הייחוס, אז לכן המקרה הזה זה במחות דין, דין שמיים, גם כי הוא בעצם פוגע גם הקדוש ברוך הוא, כי פגיע בייחוס, כי פגיע בעם ישראל, הוא בעצם בדף הבא, ששכינה שם המשפחות מיוחסות, אז ממילא יש לו גם, הוא בעצם פתח חשבון, ברגע שהוא פוגע בייחוס, הוא גם פותח חשבון עם הקדוש ברוך הוא, ולכן הקדוש ברוך הוא מעניש אותו. וכיום יהו כותה, הקדוש ברוך הוא חותם, אוי לו לפוסל את זרו, פוגע במשפחתו, ועשה אישה שאינה הוגנת לו. עכשיו פה את המשפט האחרון, אז אדם שנושא אישה שאינה הוגנת, מצד אחד הוא אכן פוגע בקדוש ברוך הוא, פוגע בעם ישראל, פוגע בזיקת עם ישראל והקדוש ברוך הוא, וכמו בסוף העמוד הבא הגמרא תדבר על זה, אבל גם פוגע בעצמו כמובן, כי אם בניו לא יכולים להתחתן, אם הוא לא עומד, אם הם הולכים לפסולי ייחוס, אז בסופו של דבר, הצורך הבסיסי ביותר של האדם זה להמשיך את עצמו, להמשיך את קיומו, להמשיך את שלשלת הדורות. בסופו של דבר, כל אדם בסופו של דבר עוזב את העולם הזה. מה שנשאר, מה שמושיח אחריו, זה זרעו, בניו, נכדיו, ניניו וכן הלאה. אם הוא משאיר פסולים, אז הוא... הוא כמובן מרת, משאיר פה, במקום להשאיר לא רק בשביל המסעד ושביל הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא בעצם דופק את המורשת הכי בסיסית שלו, אז אומנם יכול להיות שתוך כדי בעולם הזה הוא הרגיש איזה רווח והנאה ותענוג, אבל זו שדבר מת, החשבון, הוא משאיר את החשבון הגדול, וזה מה שנאמר פה, אוי לו לפוסל את זרעו, בסופו של הוא ישן את המחיר ולפוגם את משפחתו ונעשה אישה שנאוגן לו. טוב, נעצור בזה את הפעם הבא בלי נדר. אני פה את האגדת הבא, סיפור מאוד מוזר, תקראו אותו מראש, תראו אם אתם יכולים לעשות איתו משהו. הוא סיפור ארוך ומוזר עם פוליטיקה רבנית לא מבוטלת וכחבת בה. טוב, זה אומרת הפעם הבא בלי נדר. שבוע הבא, ראש השנה כמובן, בעוד שבועיים אני לא יודע, שמתוכה פה איזה לימוד, איזה הזכרה, אז אני לא אומר, אני לא בטוח מה בעוד שבועיים, אבל או בעוד שבועיים, או אחרי סוכות, אז נתקדם פה בגדת הבאה. שבוע שלום.